שלום לכולם, אנחנו לומדים הדף י"ז במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד מאמצע העמוד הקודם ונלמד עד שתי שורות לפני סוף י"ז עמוד א'. השיעור היום יהיה 16 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. החלק הראשון יהיה קצר, נדבר על שחיטה בקרומית של קנה. בחלק השני נחזור למשנה ונפרש את הכל שוחטין בכל שוחטין ולעולם שוחטין. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שחיטה בקרומית של קנה, כלומר לוקחים קנה סוף, חוצים אותו לאורכו ואז משתמשים בשפה החדה בשביל לשחוט. אז אתמול ממש בתחילת השיעור בחלק הראשון ראינו ברייטה שאמרה בכל שוחטין, בין בצור, בין בזכוכית, בין בקרומית של קנה. אז הנה רואים שמותר, לעומת זאת רב חיסטה אמר בשם רב יצחק שאסור. עונה רב פאפה, תלוי באיזה קנה מדובר. יש קנים שאם עושים איתה משהו קשה זה מוציא מהם סיבים, ואז הסיב יכול לפצוע את הוושת וזה יעשה אותו טרפה ולכן אסור. לעומת זאת קנים שגדלים ליד אגם הם רכים והם לא מוציאים סיבים, וממילא בהם מותר, ועל זה דיברה ברייטה שראינו אתמול. אז עד כאן לגבי שחיטה בקרומית של קנה. עכשיו רק בדרך אגב, כיוון שכבר הבאנו את רב חיסטה, נראה עוד ארבעה דברים שהוא אמר שלא עושים בקרומית של קנה שמוציאה סיבים. אז דבר אחד זה מלים, בשביל שהסיב לא יפצע את הגיד של התינוק. דבר שני זה לא חותכים בזה בשר, בשביל שלא נאכל את הסיבים בתוך הבשר. אבל הגמרא מספרת על המוראים שכן חתכו דג ועוף. דג כי זה שקוף, אז נוכל לראות אם יש שם סיבים, ועוף כי זה רך, אז זה לא מוריד סיבים. דבר שלישי שלא עושים, זה לא משתמשים בקנה בשביל לחצוץ בין השיניים לנקות, זה יכול לפצוע את הפה. ודבר רביעי, זה לא מקנחים. בהתחלה הגמרא חשבה שהכוונה היא להשתמש כמו נייר טואלט, אבל הגמרא אמרה שזה ממילא אסור, כי כל דבר שהוא דליק לא משתמשים בו. לכן הגמרא הסבירה שהכוונה היא לקנח פצע, גם זה אסור כי הסיבים יכולים לפצוע. עד כאן החלק הראשון של השיעור, דיברנו על קרומית של קנה. בזה הגענו לרבע התחתון של העמוד הקודם, אנחנו מתחילים את החלק השני. החלק השני מפרש את המשך המשנה שראינו אתמול, וזה המשפט הבא: הכל שוחטין ולעולם שוחטין ובכל שוחטין. עכשיו המבנה של הגמרא זה שהגמרא בהתחלה מביאה שני פירושים להכל שוחטין ולעולם שוחטין. אחר כך בשביל להבין אותם שני פירושים הגמרא נכנסת למאמר מוסגר מאוד ארוך, ובסוף הגמרא מביאה פירוש שלישי גם לשני אלו וגם לבכל שוחטין. עכשיו כאן בשביל שלא לקטוע את הרצף נתחיל קודם במאמר המוסגר ובסוף נראה את הפירוש למשנה. אז המאמר המוסגר מתחיל קצת ברבע התחתון של העמוד הקודם ובעיקר ברבע העליון של י"ז עמוד א' ועד שמונה שורות מסוף העמוד. הנושא זה מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא לגבי משהו שהשתנה בכניסה לארץ לגבי אכילת בשר. כתוב בדברים י"ב בפסוק כ' כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך, כלומר כשתיכנסו לארץ ואמרת אוכלה בשר כי תאבי נפש נפשך לאכול בשר, בכל אבת נפשך תאכל בשר. זה פסוק כ'. פסוק כ"א, כי ירחק ממך מקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן השם לך, כאשר ציוויתיך ואכלת בשריך בכל אבת נפשך. אלה הפסוקים, וגם רבי ישמעאל וגם רבי עקיבא מבינים שמשהו השתנה ביחס לאכילת בשר כשנכנסו לארץ. המחלוקת היא מה השתנה והאם זה כולה או חומרה. רבי ישמעאל מדגיש את הפסוק הראשון והוא מבין שהייתה פה כולה, כלומר שבזמן המדבר היה אסור לאכול ככה סתם בשר, זה נקרא בשר תאווה, אלא כל בשר שמישהו רצה לאכול היה צריך להקריב אותו כקורבן שלמים, להקריב את הדם ואת האימורים, ורק אחרי זה יכול לאכול את הבשר. זה מה שהיה בזמן המדבר. אחר כך כשנכנסו לארץ התורה הקלה עליהם ואמרה כי תאווה נפשך לאכול בשר, אתה יכול לאכול בשר. ולמה? את זה מסביר הפסוק השני, כי ירחק ממך המקום וכולי. אי אפשר שכל פעם שמישהו רוצה חתיכת בשר הוא צריך ללכת עד המשכן, לכן בכניסה לארץ התורה התירה לאכול בשר תאווה, כלומר בלי להקריב ממנו קורבן. זה דעת רבי ישמעאל, עוד פעם שהיה אסור בשר תאווה ובכניסה זה הותר. לעומת זאת רבי עקיבא מבין שאף פעם לא היה איסור של בשר תאווה, ולא על זה הפסוק מדבר, אלא הפסוק דווקא בא להחמיר מהכניסה לארץ. מה החומרה? שבתקופת המדבר עוד לא היה את הדין של שחיטה, כלומר אדם רצה לאכול בשר, הוא פשוט צריך להרוג את הבהמה, הוא לא צריך לשחוט. זה נקרא נחירה, כלומר הוא יכול לערוף לה את הראש, לפתוח אותה איך שהוא רוצה ולאכול. זה בזמן המדבר. אחר כך כשנכנסו לארץ התורה החמירה ואמרה מעכשיו מתחילים דיני שחיטה, ובשביל לאכול צריך לשחוט. זו דעת רבי עקיבא. לעומת זאת רבי ישמעאל אומר שאף פעם לא היה מותר נחירה, אלא תמיד היה צריך שחיטה. אז עוד פעם רבי ישמעאל אומר שהיה כאן כולה, שלפני הכניסה לארץ כל בשר היה צריך להיות בשר שלמים, אחרי הכניסה הותרו בבשר תאווה, כלומר בלי להביא את זה כקורבן שלמים, ואילו נחירה לפי רבי ישמעאל תמיד הייתה אסורה, גם במדבר. רבי עקיבא סובר שבשר תאווה תמיד היה מותר, ומה שהשתנה זה היחס לנחירה, שלפני זה היה מותר, ואחרי הכניסה התורה החמירה וזה נאסר. אז אלה הדעות, ועכשיו הגמרא מביאה ראיות לכאן ולכאן, שלוש ראיות לטובת רבי ישמעאל ואחת לרבי עקיבא, ואת כל הראיות הגמרא דוחה. אז הראיות שהגמרא מביאה לטובת רבי ישמעאל הם ראיות שבאות להוכיח שגם בזמן התורה היו חייבים לשחוט והיה אסור לנחור. שתי הראיות הראשונות הם מפסוקים ועוד ראיה ממשנה. אז הפסוק הראשון זה מקורבן עולה, כתוב ושחט את בן הבקר. אז הנה תורה בקורבן עולה, וכמובן גם בשאר הקורבנות, שיש מושג של שחיטה במדבר. עונה הגמרא, מה שרבי עקיבא אמר שבמדבר לא היו צריכים לשחוט, זה רק בחולין. בקודשים ברור גם לפי רבי עקיבא שצריך לשחוט ולא לנחור, לכן זאת לא ראיה, ולכן הגמרא מביאה ראיה שנייה. הפעם הראיה היא באמת מחולין, שאחרי שבני ישראל יתאבו לבשר, אז משה אומר לקדוש ברוך הוא, מאיפה אני אביא בשר? הרי אפילו אם הצאן ובקר יישחט להם, זה לא יספיק להם. אז הנה אנחנו רואים שמשה משתמש בביטוי שחיטה לגבי חולין, אז הנה גם במדבר היו שוחטים ולא נוחרים. עונה הגמרא, ביטוי שחיטה זה לאו דווקא שחיטה כדין, אלא איך שצריך להרוג את הבהמה בשביל שהיא תהיה מותרת. אז ממילא במדבר, לפי רבי עקיבא, זה כלל גם את נחירה, ולכן אין כאן קושייה. אז אלה שתי ראיות לרבי ישמעאל מפסוקים, אבל דחינו, ועכשיו ראיה ממשנה במשך המסכת בדף פ"ה. הנושא של המשנה זה החיוב של כיסוי אדם, והמשנה אומרת שרק בשחיטה כשרה צריך כיסוי אדם, וממילא אם הבהמה התנבלה, או שהוא לא שחט אלא נחר, אז לא צריך כיסוי אדם. עכשיו הגמרא מבינה שזאת ראיה לרבי ישמעאל שבזמן המדבר לא הייתה נחירה אלא שחיטה. למה? כי לפי רבי עקיבא שבזמן המדבר היו נוחרים, אז ממילא בזמן המדבר אחרי שנחרו את הבהמה היה צריך לחסות את הדם כמו בשחיטה. אז אם בזמן המדבר נחירה מצריכה כיסוי אדם, לכאורה זה המשיך גם אחרי הכניסה לארץ שנחירה תצריך כיסוי אדם. אז מזה שהמשנה אומרת שנחירה לא מצריכה כיסוי דם, זאת ראיה לרבי ישמעאל שהוא אומר שנחירה תמיד הייתה אסורה גם בזמן המדבר. זאת הראיה השלישית לרבי בישמעאל, אבל גם על זה עונה הגמרא. מסבירה הגמרא שלרבי עקיבא בזמן המדבר כשהיה מותר לנחור, אז באמת אז נחירה הצריכה כיסוי דם, אבל ברגע שנכנסו לארץ והנחירה נאסרה, אז באותו רגע הנחירה הפכה לסתם הריגה של הבהמה, וממילא היא כבר לא מצריכה כיסוי דם. עד כאן שלושת הראיות לטובת רבי ישמעאל והתחיות. עכשיו בערך באמצע עמוד א', הגמרא מביאה ראיה אחת לרבי עקיבא מפסוק, אבל גם את זה הגמרא תדחה. הראיה היא מפסוק שמובא מיד אחרי הפסוקים שקראנו מקודם בדברים י"ב. כתוב שם, אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאכלנו הטמא והטהור יחדיו יאכלנו. הנושא העיקרי של הפסוק זה טומאה, שלזה לא ניכנס. מה שמעניין אותנו זה זה שהפסוק מזכיר כבדרך אגב, שגם בזמן המדבר היה מותר לאכול צבי ואייל. עכשיו הרי צבי ואייל זה בעלי חיים שאין מהם קורבנות, והגמרא מבינה שלפי רבי ישמעאל שבזמן המדבר היה מותר רק לאכול בשר על ידי קורבן שלמים, אז לכאורה אי אפשר לאכול צבי ואייל, כי הרי אי אפשר להביא שלמים מצבי ואייל, אלא מכאן ראיה לרבי עקיבא שגם בזמן המדבר היה מותר לאכול בשר גם בלי קורבן שלמים. זאת הראיה לרבי עקיבא, אבל דוחה הגמרא שלא הבנו נכון את רבי ישמעאל. מה שרבי ישמעאל אמר זה רק בשר שאפשר להביא ממנו קורבן שלמים, אז אותו צריך להביא קורבן ואי אפשר לאכול אותו בשר תאווה. אבל צבי ואייל שאין מהם קורבן, אז מהם גם לפי רבי ישמעאל היה אפשר לאכול במדבר בלי להביא קורבן שלמים, וממילא אין קושייה שפסוק אומר שאוכלים צבי ואייל. אז עד כאן הראיות והתחיות לכאן ולכאן, ועכשיו בשורה השנייה בשורות הרחבות, לסיום בסוגריים, נראה שאלה מעניינת של רב ירמיה והתשובה של הגמרא, ובזה נסיים את המאמר מוסגר. שואל רב ירמיה, לפי רבי עקיבא שבמדבר היה מותר בשר נחירה, מה יקרה אם אדם נחר בימה ממש ערב הכניסה לארץ, ויש לו בשר בפריזר או שהוא שימר את זה במלח, והוא נכנס לארץ, האם עכשיו מותר לאכול את זה, או שפתאום זה הפך לנבלה ואסור לאכול? זאת השאלה של רב ירמיה, ולגמרא אין תשובה, היא נשארת בתיקו. מה שכן זה שהגמרא מעירה שאפשר להתלבט האם השאלה של רב ירמיה שייכת גם לשבע שנות הכיבוש או רק לשנים של אחר כך. למה? כי יש לימוד שבשבע שנות הכיבוש היה מותר לישראל לאכול את כל האוכל של הגויים שהם כבשו, אפילו חזירים. אז לכאורה אם חזירים מותר להם לאכול, אז כל שכן שמותר לאכול בשר נחירה מלפני הכניסה לארץ. זה צד אחד. מצד שני יכול להיות שהיתר המיוחד הזה של שנות הכיבוש זה רק לגבי אוכל של הגויים, לא אוכל של עצמם, ואז ממילא ההתלבטות של רב ירמיה שייכת גם לגבי שבע שנות הכיבוש ולא רק לשנים של אחר כך. בכל מקרה הגמרא כאמור נשארה בזה בתיקו. וזה הגענו לשורה השמינית מסוף י"ז עמוד א', וסיימנו את המאמר מוסגר לגבי מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. נחזור רק עוד פעם אחת על מה שחשוב לענייננו בשביל שנזכור, וזה שרבי ישמעאל אומר שמה שהשתנה זה שלפני זה היה אסור בשר תאווה ואחרי זה זה הותר. רבי עקיבא אומר שזה דווקא היה חומרה, שלפני זה היה אפשר גם לנחור במה ואחרי זה מותר רק לשחוט. אז אלה הדעות, ועכשיו מתוך זה נחזור עוד פעם לנושא העיקרי שלנו, שזה הפירוש של המשנה. כאמור, המשנה אומרת, הכל שוחטין, לעולם שוחטין ובכל שוחטין, והשאלה היא, מה המשנה התכוונה לרבות בכללים האלה? אז נתחיל דווקא מהסוף, שזה בכל שוחטין, אומר רבא בסוף י' ז' עמוד א', שהכוונה היא, כמו שגם ראינו בברייתא בהתחלת השיעור אתמול, שזה בא לרבות שלא חייבים לשחוט דווקא בסכין, אלא אפשר לשחוט בכל דבר שחותך ושהוא ישר, כמו אבן צור, זכוכית וקנה. זה מה שאומר רבא, והגמרא לא מביאה לזה פירוש אחר, עוד מעט נראה למה זה היה חשוב להתחיל בזה, בכל אופן זה הפירוש של בכל שוחטין. עכשיו נעבור הלאה, מה זה הכל שוחטין? אז נזכיר שבתחילת המסכת, המשנה הראשונה גם כן פתחה בדיוק באותה מילים, הכל שוחטין. ושם היה ברור לנו שכוונת המשנה זה לרבות שיש מישהו שהיינו יכולים לחשוב שהוא לא יכול לשחוט, כמה שמלן שהוא יכול לשחוט. ושם ראינו כמה פירושים את מי זה בדיוק בא לרבות, בין השאר ראינו פירושים שזה בא לרבות קוטי או ישראל מומר. אז זה היה שם. עכשיו, כשכתוב במשנה שלנו עוד פעם הכל שוחטין, אנחנו קצת בבעיה, כי הרי זה כבר כתוב במשנה הראשונה. ממילא אפשר ללכת כאן בשני כיוונים. הכיוון הראשון, שזה הגמרא בהתחלה, היא אומרת שכאן זה לא מדבר על מי יכול לשחוט, שעל זה דיברנו במשנה הראשונה, אלא כאן הכל שוחטין בא לרבות את מה אפשר לשחוט. כלומר, זה לא הכל שוחטין, אלא כאילו כתוב שוחטין את הכל. את מה זה בא לרבות? שלא רק בהמות צריך לשחוט, שזה מה שכתוב בתורה, אלא גם עוף צריך לשחוט. זה הכל שוחטין, כלומר שוחטין את הכל, זה ההסבר הראשון. לעומת זאת, הסבר שני, זה רבא בסוף הסוגיה, בתחתית י' ז' עמוד א', הוא אומר שגם המשנה שלנו, כמו המשנה הראשונה, לא מתייחסת לאת מה שוחטין, אלא למי שוחט. עכשיו, ממילא נשאל, למה באמת צריך שתי משניות שמרבות שכולם יכולים לשחוט? אז מסביר רבא שאחת מהם מרבית קוטי, ואחת מהם ישראל מומר. עכשיו, למה רבא רוצה לפרש כך? כי הוא רוצה שהמשנה שלנו תהיה עקבית. מה הכוונה? נזכיר שמקודם אמרנו שבכל שוחטין מדבר על במה אפשר לשחוט. ממילא אומר רבא, כיוון שבכל שוחטין מדבר על תהליך השחיטה עצמה, ולא איזה בהמות או באיזה מצבים שוחטים ובאיזה לא, אז לכן גם את הכל שוחטין, ובהמשך נראה גם לגבי לעולם שוחטים, הוא רוצה לפרש את זה לגבי תהליך השחיטה עצמה, ולא את מי צריך לשחוט. וממילא הוא מעדיף לפרש שהכל שוחטין זה מי קשר לשחוט, כלומר מי קשר לתהליך השחיטה, ולא את מה צריך לשחוט. עד כאן לגבי הכל שוחטין. אז בינתיים פירשנו את בכל שוחטין ואת הכל שוחטין, מה שנשאר לנו זה לעולם שוחטין. וגם כאן אנחנו נראה שני כיוונים, כיוון אחד של רבא ורב יוסף שיפרשו לגבי באיזה מצבים צריך שחיטה, כיוון שני של רבא, גם זה שם בסוף הסוגיה, שהוא כאמור רוצה שהמשנה תהיה עקבית, ולכן הוא יפרש את זה לגבי תהליך השחיטה ולא לגבי מתי צריך שחיטה. אז גם כאן נתחיל עם רבא. רבא כאמור מפרש שגם זה מתייחס לתהליך השחיטה, ולכן הוא מפרש שלעולם שוחטין הכוונה היא שמות מותר לשחוט בזמנים ומצבים מיוחדים, כלומר מותר לשחוט גם בלילה ומותר גם לשחוט על ראש הגג ובספינה. זה ההסבר של רבא. בסוגריים נעיר שאת הדין של לילה כבר ראינו לפני יומיים, ושם אמרנו שרק אם יש לו מקור אור זה מותר לכתחילה, אחרת זה בדיעבד. וגם נעיר שהחידוש בזה שמותר לשחוט על הגג או על ספינה זה כי כנראה בזמנם היו אנשים שהיו עושים את זה לעבודה זרה. בגג היו שוחטים בשביל הכוכבים, בספינה היו עושים בשביל שאדם ירד לסער של הים, אז היינו חושבים שאולי זה נראה כעבודה זרה וזה אסור, כמה מלן שמותר, כל עוד הוא לא עושה את זה כמובן לעבודה זרה. אז עד כאן ההסבר של רבא לגבי לעולם שוחטין, כאמור רבא עקבית שזה מתייחס לתהליך השחיטה. לעומת זאת, עכשיו נראה את ההסברים של רבא ורב יוסף, שהם אומרים שזה לא מתייחס לתהליך השחיטה, אלא זה מתייחס לבאיזה מצבים צריך שחיטה, וההסבר שלהם בנוי על מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא שאיתה הקדמנו. שניהם אומרים שהמילים לעולם שוחטין באים לרבות גם את התקופה שאחרי החורבן, שהייתה הווה מינה שאחרי החורבן אנחנו חוזרים עוד פעם למצב של המדבר, אז המשנה באה לרבות שלא, אלא אחרי החורבן זה נשאר כמו שהיה מהכניסה לארץ. זה מה שמשותף לשני הסברים, אלא שיש הבדל ביניהם לפי מי זה הולך, כלומר מה בדיוק היה הדין לפני הכניסה ומה הדין אחרי. רבא אומר שזה הולך לפי רבי ישמעאל, ורב יוסף אומר שזה הולך לפי רבי עקיבא, ועכשיו נסביר. רבא בנוי על רבי ישמעאל, שנזכיר שהוא אומר שלפני הכניסה לארץ היה אסור לאכול בשר תאווה, אחרי הכניסה לארץ זה הותר, אז אומר רבא שהייתה הווה מינה שאחרי החורבן, אז בעצם כאילו התבטלה הכניסה לארץ, ועכשיו עוד פעם יהיה אסור בשר תאווה. לכן המשנה צריכה לחדש לעולם שוחטין, כלומר גם אחרי החורבן מותר לשחוט ולאכול. זה החידוש, לפי רבא, עוד פעם נדגיש, זה כולה כי הייתה הווה מינה שנחמיר שאסור לשחוט יותר, כלומר אסור לאכול בשר. זה הסבר של רבא, אבל רב יוסף דוחה את זה משתי סיבות. סיבה אחת זה שלפי רבא הדגש כאן זה לא על השחיטה, אלא בעצם על עצם האכילה של בשר. ממילא לפי זה המשנה לא הייתה צריכה לומר לעולם שוחטין, אלא לעולם שוחטין ואוכלים, כי החידוש הוא על האכילה. זאת בעיה אחת. בעיה שנייה זה שבאמת אין היגיון בהווה מינה שאחרי החורבן יהיה אסור לגמרי לאכול בשר. למה? כי הרי מה אמרנו שלפי רבי ישמעאל הסיבה שבמשכן היה אסור בשר תאווה ואז כשנכנסו לארץ זה הותר? אמרנו שהסיבה כתובה בעצם בפסוק השני, כתוב כי ירחק ממך המקום. כלומר כל עוד היו במדבר וכולם קרובים למשכן אז אין בעיה, כל מי שרוצה בשר יביא שלמים, זה לא קשה. אבל כשנכנסו לארץ ואז כולם מפוזרים בכל ארץ ישראל, ממילא כי רחק ממך המקום, אז התורה לא הטריחה ומותר לאכול בשר גם בלי משכן. עכשיו לפי ההיגיון הזה אומר רב יוסף, כשיצאנו לגלות אז כל שכן שמותר לאכול בשר תאווה ובלי להקריב, כי הרי אין איך להקריב. כי הרי אמרנו שההיגיון הוא שהתורה אומרת אם אפשר להקריב תקריב, אז כשיצאנו לגלות ברור שלא צריך להקריב ואפשר לאכול. ממילא אומר רב יוסף, לא יכול להיות שכוונת המשנה במילים לעולם שוחטין זה לרבות שאחרי החורבן עדיין מותר לאכול בשר, גם כי זה לא נכנס לניסוח של המשנה וגם כי אין הווה אמינא לאסור. ממילא אומר רב יוסף, יש הסבר אחר למשנה וזה לא לפי רבי ישמעאל אלא לפי רבי עקיבא, וכוונת המשנה היא לא להקל אלא דווקא להחמיר. מה הכוונה? נזכיר שרבי עקיבא אומר שלפני הכניסה לארץ היה מותר לנחור בשר, אחרי הכניסה היה אסור. אז אומר רב יוסף, קצת בדומה לרבא, שהייתה הווה מן השאחרי החורבן, נחזור למצב של המדבר ויהיה מותר לנחור. כמה שמלן אומרת המשנה לעולם שוחטין, כלומר גם אחרי החורבן אסור לנחור, אלא עדיין חייבים לשחוט. אלה שני הסברים של רבא ורב יוסף למילים לעולם שוחטין. עוד פעם, רבא אומר שזה בא להקל שעדיין מותר בשר תאווה, רב יוסף אומר שזה בא להחמיר שעדיין אסור לנחור אלא צריך לשחוט. אלה שני הסברים שלהם. כאמור, לפני זה הזכרנו שבסוף הסוגיה רבא אומר שזה לא מדבר על מתי צריך שחיטה אלא על תהליך השחיטה, שמותר לשחוט גם בלילה, גם על ראש הגג וגם בספינה. עד כאן החלק השני של השיעור, שהסברנו מה זה הכל שוחטין, בכל שוחטין ולעולם שוחטין, בזה הגענו לשתי שורות מתחתית י' ז' עמוד א'. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. היום התחלנו את השיעור בזה שמותר לשחוט בקורמית של קנה, בתנאי שהיא לא מוציאה סיבים שזה יכול לפסול. אחר כך דיברנו על בכל שוחטין, הכל שוחטין ולעולם שוחטין, אז בכל שוחטין זה לרבות צור, זכוכית וקנה. הכל שוחטין, רבא שרוצה להיות עקבי שזה מדבר על תהליך השחיטה, אומר שזה בא לרבות גם קוטי או ישראל מומר. הגמרא בהתחלה אמרה שזה מלמד את מי צריך לשחוט, וזה מלמד שגם אוף צריך לשחוט. ולגבי לעולם שוחטין, רבא לשיטתו עדיין אומר שזה מדבר על תהליך השחיטה, זה מרבה ששוחטים גם בלילה, בראש הגג ובספינה. רבא ורב יוסף אומרים שזה מלמד על מתי צריך שחיטה, וזה בא ללמד שגם אחרי החורבן המצב נשאר כמו לפני החורבן. לפי רבא זה כולה שהכוונה היא שעדיין מותר לאכול בשר תאווה, לפי רב יוסף זה חומרה שעדיין אסורים בנחירה אלא חייבים שחיטה. בזה סיימנו לפרש את המשנה. עכשיו הפירוש הזה של רבא ורב יוסף בנוי על מחלוקת של רבי ישמעאל ורבי עקיבא, מה היה המצב לפני הכניסה לארץ ומה קרה בכניסה לארץ לגבי אכילת בשר. שלפי רבי ישמעאל, לפני זה היו אסורים בבשר תאווה אלא היו צריכים להביא הכל כקורבן שלמים ואחרי זה הותרו. לפי רבי עקיבא, תמיד היו מותרים בבשר תאווה, אלא שלפני זה היה מותר גם לנחור במה ואחרי שנכנסו חייבים לשחוט. ראינו ראיות לכאן ולכאן ודחינו אותם, וגם ראינו את השאלה של רב ירמיה שנשארנו איתה בתיקו, וזה מה הדין של בשר נחירה שהכניסו אותו לארץ. כל טוב.